שלום וברכה, מסכת בבא מציעא דף ל"ט, אנחנו מתחילים בשורה השלישית מלמעלה. בראשית נזכר שבעמוד הקודם הביאה הגמרא תוספתא ואמרה שמחלוקת רב ושמואל, האם מורידים קרוב לנכסי שבוי כשלא שמעו שהוא מת, זה בעצם מקביל למחלוקתם של חכמים ורבן שמעון בן גמליאל. שחכמים אמרו שהקרוב היורד לנכסי נטושים מוציאים אותו מידו, שזה מקביל לשיטת רב, ורבן שמעון בן גמליאל אמר שבמקרה כזה הדין כשבויים, שאין מוציאים אותו מידו, אלא אפילו לכתחילה מורידים אותו. ומביאה הגמרא תנא, שנינו בסוף התוספתא, וכולם שמין להם כאריס. מסביר רש"י שאם יבואו הבעלים, יתלו אלו שירדו לשדה בשבח קרקעות ופירות כמנהג אריסי המקום. ושואלת על כך הגמרא, אהיה, ביחס לאיזה משלושת המקרים בתוספתא נאמר המשפט הזה? אילם, האם תאמר שזה נאמר ביחס השבויים? והכוונה למקרה הראשון, היורד לנכסי שבויים ששמע שמתו, אבל הרי השתה זריז ונזכר הווה, אז מי דאשבח מבעיה? הרי לכל הדעות, הקרוב שירד לאותה קרקע הדין שאיתו לכל. אז ודאי שהמשפט וכולם שמים להם כאריס לא נאמר ביחס אליו. שהרי אם הוא לא הספיק לקחת את כל הפירות ששייכים לו מצד הדין, אז ברור שהוא יקבל את שכרו כאריס. אלא תאמר שהמשפט הזה נאמר ביחס לארטושים? שאלו אותם נכסים שהבעלים נטשו מדעתם, והמוציאים אותם מידר קטני. זאת אומרת שהוא ירד אליהם שלא כדין, אז לא יכול להיות שהוא יקבל את שכרו כאריס. אלא מסתבר שהמשפט הזה נאמר הנטושים. אותם נכסים שבעליהם הלכו למדינת הים ולא שמעו שהם מתו. אבל אם כך נשאלת השאלה, למען, לשיטת מי נאמרה השורה הזו? אילם, האם תאמר שזה נאמר לרבנן? האמרי, הרי חכמים אמרו שמוציאים אותו מידו, כי הוא ירד שלא כדין, אז ודאי שהוא לא יקבל שכר כאריס. והיא תאמר שזה לשיטת רבן שמעון בן גמליאל, האמר רבן שמעון בן גמליאל, שמעתי שהנטושים כשבויים, כך שלשיטת רבן שמעון בן גמליאל, מורידים לכתחילה לנכסי נטושים, כשם שמורידים לכתחילה לנכסי שבויים. וביחס לאדם כזה נאמר, הרי זה זריז ונזכר. אז ברור שאם הוא לא הספיק לקחת את הפירות, הוא יקבל את שכרו כאריס. וממילא נשאלת השאלה, המשפט בסוף התוספתא וכולם שמים להם כאריס, כלפי איזה מקרה ולשיטת מי הוא נאמר? עונה הגמרא שהוא אכן נאמר לשיטת רבן שמעון בן גמליאל, וביחס לנטושים. ומה שאמר רבן שמעון בן גמליאל, הנטושים כשבויים, הוא התכוון כשבויים ולא שבויים. שהם כשבויים לעניין זה דאין מוציאים אותן מידו, והם לא נחשבים כשבויים לעניין זה דאילו הטעם, שם בנכסי שבויים זריז ונזכר, ואילו אחא כאן בנכסי נטושים הדין ששיימינן ליה כאריס. הוא מסביר רש"י, שם בנכסי שבויים הוא זריז ונזכר, וכיוון ששמעו בו שהבעלים מת, אז כאשר יורד הקרוב לאבד את השדה, הדעת זה שכל הפירות יהיו שלו הוא ירד, מה שאין כן. בנכסי נטושים, שלא שמעו שהבעלים מת, הקרוב שירד לשדה לא ירד על דעת זה שהוא יקבל את כל פירות השדה, אלא ודאי הוא התכוון ליטול את שכרו כאריס בכל שנה, והרווח משאר הפירות יהיו מונחים. כך שלמסקנה, המשפט האחרון בתוספתא נאמר לשיטת רבן שמעון בן גמליאל, והוא נאמר ביחס לנכסי הנטושים, שדינם כשבויים לעניין זה דאין מוציאים אותן מידו, אבל דינם לאו כשבויים לעניין זה, שהפירות לא שייכים למי שירד לשדה, אלא שיימינן ליה כאריס. מקשה הגמרא על הפירוש הזה, ומה ישנה? מדוע שונה היורד לנכסים נטושים לדעת רשב"ג? מהדתנן, מהדין ששנינו במשנה הבאה ממסכת כתובות, המוציא הוצאות על נכסי אשתו. ומסביר רש"י שמדובר על נכסי המילוג של האישה, שהבעל אוכל פירות, אבל גוף הקרקע, דהיינו הקרן, שייך לאישה. בין אם הוא הוציא הרבה הוצאות עליהם ואכל רק כמעה, בין אם הוא הוציא כמעה הוצאות עליהם ואכל הרבה, וכל זה היה קודם שהוא מת או גירש אותה, אז אחרי שהוא מת או שגירש אותה, מה שהוציא הוציא ומה שאכל אכל. כך שהוא או היורשים שלו לא יכולים לטעון שהוא הוציא הרבה ואכל רק כמעה, ולחילופין האישה או יורשיה לא יכולים לטעון שהוא הוציא הוצאות רק בכמעה אבל אכל הרבה. ושואלת הגמרא, על פי מה שהסברנו בדעת רשב"ג, מי שירד לנכסים נטושים, לוקח בחשבון שהבעלים יחזרו, אז זה דומה לבעל שמוציא הוצאות על נכסי מילוג של אשתו. שבמידה והוא יגרש אותה או ימות, הנכסים יחזרו אליה, ומדוע אמר רשב"ג ששמים אותו כאריס, ולא אומרים שמה שאכל אכל ומה שהוציא הוציא. מתרצת הגמרא, הלא דמיה, אין לדמות בין שני המקרים. אלא אם כבר צריך לדמות את זה לה, ונקרא לפי הגרסה של מסורת הש"ס, דאמר רב יעקב אמר רב חיסדא, המוציא הוצאות על נכסי אשתו קטנה, הוא כמוציא על נכסי אחר דמי. הוא מסביר רש"י את המציאות. קטנה שהיא יתומה מאביה, שהסיעו אמה ואחיה, אז אין הקידושים תופסים בה מן התורה, אלא רק מדברי סופרים. ולפיכך, היא יכולה לצאת על ידי מיעון בעל כורחו במידה והיא תמען. אז אמרו חכמים שהוצאות הבעל על נכסיה הם כהוצאה על נכסי אחר, כך שאם הוא הוציא ולא אכל כדי מה שהוא הוציא, שמין לו כאריס. אלמה, תאמר שהסיבה היא, כיוון דלא סמך דעתי, כיוון שלא סומך את דעתו של הבעל, שהנכסים הללו יהיו מוחזקים בידו, שהרי הוא דואג שמה יתמען בו. לכן תקינו לרבנן, שאם הוא לא כיסה את ההוצאות שלו, אז הוא איתו לצחרו כאריס, כי היכי דלא לפסדינו. כדי למנוע מצב שהוא יקלקל את הקרקעות כי הוא יחשוש להפסיד, ולכן הוא יזרע אותם תמיד, ולא יעבוד ולא יעדור את הקרמים. ועל ידי תקנת חכמים, הוא רגוע שהוא יקבל כאריס, ולכן הוא ידאג לשדות. ההכנמי, אז כך גם, ביחס ליורד לנכסים נטושים לדעת רשבג, תקינו לרבנן, שהוא יקבל את שכרו כאריס, כי היחיד לא לפסידינו. כך שהוא יודע שהוא יקבל את שכרו, וממילא, הוא לא ינסה כל הזמן להחזיר לעצמו את ההוצאות שלו, גם אם זה יבוא על חשבון פקיעה בנכסים. וחוזרת הגמרא ומצטטת את המשפט האחרון בתוספתא, וכולן שמין להם כאריס. ושואלת על כך הגמרא, המילה וכולן לעתויי מי, מה זה בא לרבות? עונה הגמרא, לעתויי זה בא לרבות, את הדאמר רב נחמן, לגבי היורד לנכסי בורח מחמת מרדין. דאמר רב נחמן אמר שמואל, שבוי שנשבע מורידים קרוב לנכסיו, אבל אם הוא יצא לדעת, אז הדין שאין מורידים קרוב לנכסיו. מסביר רש"י, דכיוון שהוא היה שפוי בדעתו כאשר הוא יצא, ולא ציווה בלכתו לרד לנכסיו, אז שמע מינה שלא ניחא ליה שירדו לנכסיו. עד לכאן, זה דברי שמואל שצוטטו על ידי רב נחמן, ורב נחמן דידי מעצמו הוא אמר את הדין הבא, בורח הרי הוא כשבוי, מפני שאין דעתו מיושבת עליו מחמת שהוא בהול, ואת הדין הזה התכוונה התוספתא לרבות במילה וכולן. ושואלת הגמרא על דינו של רב נחמן, בורח מחמת מי? על איזה סוג של בורח מדובר? מחמת מה הוא בורח? אילם, האם תאמר שהוא בורח מחמת קרגה, בגלל שאין לו ממה לפרוע את מס הגולגולת למלך, ולכן הוא בורח לפני בו זמן התשלום? אז אם כך, היינו יוצא לדעת, שאין כאן בעלה אלא בריחה מתוכננת. אלא אומרת הגמרא שהכוונה לבורח מחמת מרדין. מסביר רש"י שהוא בורח בגלל שהוא הרג את הנפש, והפרסים היו הורגים על שפיכות דמים. כפי שאומרת הגמרא בבבא קמא, שמרדין זה רציחה בלשון פרסי. והיות שהוא ברח ודעתו לא הייתה מיושבת עליו מחמת שהיה בעול, אמר רב נחמן שמורידים קרוב לנכסיו, הוא יקבל את שכרו כאריס. והדין הזה נכלל במילה וכולן שהוזכרה בסוף התוספתא. ומעניין לעניין באותו עניין, אמר רב יהודה אמר שמואל, שבוי שנשבע והניח כאשר הוא עזב את נכסיו, כמה לקצור, או ענבים לבצור, או תמרים לגדור, או זיתים למסוק, אז בדין יורדים לנכסיו ומעמידים אפוטרופוס, והוא וקוצר ופוצר וגודר ומוסק, כך שאותו אפוטרופוס דואג להכניס את הדבר המוכן ויהיה שמור לבעלים. ואחר כך מורידים קרוב לנכסיו, כדי להשביח את הנכסים וליטול את שכרו כאריס. שואלת הגמרא על דברי שמואל, ולוקים אפוטרופה לעולם, מדוע מורידים קרוב לנכסים? מדוע שלא נעמיד אפוטרופוס שיהיה נאמן לטפל בנכסים ולא ייטול כלום, כך שאותו שבוי לא יפסיד? עונה על כך הגמרא, אפוטרופה לדקנני לא מוקמינן. מסבירה שהיא, אין בדין תורכים לבקש אדם שיהיה אפוטרופוס לאנשים גדולים. המילה דקנני הכוונה שנתמלא זקנם, והסיבה שבדין לא תורכים בדבר לפי שלא ימצאו בן אדם כזה. וזה שונה מאשר להעמיד אפוטרופוס ליתומים, שהיות שמדובר על דבר מצווה, אז ייתכן שבדין ימצאו אדם שישמע להם בדבר. אבל להעמיד אפוטרופוס על נכסים של אדם בוגר, שאין מצווה בדבר, בית הדין לא ימצאו אדם שיהיה מוכן לעשות את זה בחינם. ועוד בעניין הורדה לנכסים, אמר אבונה, אין מורידים קטן לנכסי שבוי, ואפילו אם הוא ראוי ליורשו, מפני שייתכן שהקטן יפסיד את הנכסים, ולכן מוטב שיורידו אליהם איש נוכרי, ולא מורידים קרוב לנכסי קטן, אפילו שמדובר על קרוב כזה שראוי לירש את נכסי הקטן, והסיבה, כפי שתבאר הגמרא בהמשך, שכיוון שהקטן לא יודע למחות, יש חשש שמא הקרוב הזה ימשיך להחזיק בנכסים ויאמר שלחלק ירושתו הוא ירד, לכן טוב להם להוריד איש נוכרי לנכסי הקטן, כי הוא ודאי לא יוכל לטעון בהם טענת ירושה. ולא מורידים קרוב מחמת קרוב לנכסה קטן. כגון אומר רש"י, קטן שיש לו אח מאב, ואותו אח מאב יש לו אח מאם, שביחס לקטן הוא נחשב איש נוכרי. בכל זאת, אין מורידים את אותו אח מאם לנכסה הקטן, דווקא בגלל קורבת אחיו של זה שהוא אח של הקטן, כי יש חשש שמה הוא יחזיק בנכסים לצורך אחי, ויאמר נכסים הללו של אחי מאימי הם, שהם נפלו לו מאביו ואלו לחלקו באו. עד לכאן שלושת הדינים שאמר אבונה, ומתחילה הגמרא לדון בהם אחד אחד. אין מורידים קטן לנכסה שבוי, והסיבה דילמה מפסיד להו. כי אולי הקטן יגרום הפסד לנכסים, כי בסופו של דבר הוא קטן והוא לא אדם מבוגר. הדין השלישי שאמר אבונה, ולא קרוב מחמת קרוב לנכסה קטן, הכוונה לקרוב באחי מאימא. כפי שפרש רש"י, שמדובר הלך מן האם לאחיו של הקטן מן האב. והדין השני, ולא מורידים קרוב לנכסה קטן, הסיבה, כיוון דלא מאחי, שהקטן מצד היותו קטן, הוא לא יודע למחות במי שתופס את נכסיו שלא כדין, אז יש חשש שאותו קרוב עתי להחזוק בי. הוא יבוא להחזיק בנכסים בטענה שלחלק ירושתו הוא בא. וממשיכה הגמרא, אמר רבא, שמע מיני מדרבונה, שאמר שאין מורידים קרוב לנכסה קטן שמא יחזיק בהם מחמת ירושה, אבל אדם אחר שאין לו טענת ירושה לנכסה הקטן, כן מורידים לנכסה הקטן, ולא חיישינן שמא יטעון אותו אדם, אביו של קטן זה מחרם לי, ואני אכלתי עם שני חזקה. זאת אומרת, אני לא שמרתי את השטר שמוכיח את המחירה, מפני שכבר אכלתי בקרקע הזאת 3 שנים. אז מדייק מכך רבה, שאין מחזיקים בנכסה קטן, אם המחזיק לא אכל בפני האב תקופה של 3 שנים, אז אין 3 השנים שהוא אכל בפני הקטן נחשבות לחזקה, הפכנו דף, ואפילו אם הגדיל הקטן, אחרי שאותו אדם ירד לתוך השדה, ואכל אותו אדם את תבואת השדה, 3 שנים בפני הקטן לאחר שהוא הגדיל, עדיין זה לא נחשב כשנות חזקה, דהואיל ותחילת ירידתו לתוך הנכס, היורש היה קטן, אז הוא לא ידע כשהגדיל שזה שייך לאביו, ולכן הוא לא מיכה. הוא מרחיב רש"י את ההסבר, כי אם היה רבונה סובר, שלאחר שהגדיל הקטן, אז כן מתייחסים להחזקת הנכס כשנות חזקה, אז איך מותר להוריד נוכרי לנכסה קטן? שהרי אם כך, אז שמה יהיה בידו מי שיגדיל 3 שנים, ויתעון האדם שאוחז בשדה לקטן, אתה מכרת לי מי שגדלת ואכלתים 2 חזקה. ולכן בהכרח, שאין שנות חזקה כאשר הורידו אדם לנכסה קטן. וביחס למה שאמרנו שאין מורידים קרוב לנכסה קטן, מגבילה הגמרא ואומרת, ולא אמרן את הדין הזה אלא באחי דאבא, כאשר מדובר על אחיו מאביו, שאז יש חשש שיטעון בהן צד ירושה. אבל כאשר מדובר באחי דאמא, באח מהאם, להתלנבה. החשש לא קיים, ולכן ניתן להוריד אותו גם לנכסה קטן. וממשיכה הגמרא ומסייגת, ואחי דאבא נמי לא אמרן, וגם מה שאמרנו שאח מאבא לא נורידים לנכסה קטן, אלא בהרעתה, כאשר מדובר בהורדה לקרקעות, אבל בבתי להתלנבה. אין חשש להוריד אותו להחזיק את הבית של הקטן, מפני שהשכנים מעידים עליהם שהם באו לחלקו של הקטן. וממשיכה הגמרא ומסייגת, ובהרעתה נמי לא אמרן, וגם מה שאמרנו שלא מורידים אח מאבא לקרקעות, זה רק אלא דלא אביד איתדה. רק במקרה שכאשר חילקו מתחילה את הנכסים, לא כתבו שטר חלוקה. אבל אם אבידי תדע, כן עשו שטר חלוקה, הרי קלה איטלי, יש לדבר כל דהיינו פרסום, ולכן אין חשש במקרה כזה להוריד אפילו אח מאבא לקרקעות. אבל דוחה הגמרא את כל ההסתייגויות האלה, ולא היא. לא 2 מדובר על אחי דאבא, ולא 2 מדובר על אחי דאמא, לא 2 מדובר על הרעתה על קרקעות, ולא 2 מדובר על בתי, ולא 2 אבידי תדע, אם עשו שטר חלוקה, ולא 2 לא אבידי תדע, בכל המקרים האלה לא מחתינן. לא מורידים קרוב לנכסי הקטן, מהחשש שמה הדבר יפגע בזכויות הקטן. לדוגמה, אם יורידו את האח מהם לנכסים, אז קיים החשש, פן הוא יאמר, של אמי היו הנכסים, כי אלה היו נכסי מילוג שלה, ואביו של הקטן שהיה בעל אמי היה מוחזק בהם מחמת שהוא היה אוכל את הפירות. והיות שהוא מת קודם למיטתה של אמי, אז הוא לא ירש את הנכסים הללו, ואני יורש את חציין מחמת אמי. ובהקשר לדברי רב הונא שאין מורידים קטן לנכסי שבוי, מספרת הגמרא, ההיא סבתא דאביילה תלת בנתה. הייתה אישה זקנה שהיו לה 3 בנות, אשתבי היא וחדה ברתה. והזקנה ואחת מבנותיה נפלו בשבי, אידך תרתי בנתה, ומתוך שתי הבנות האחרות, שכיב אחד המנהיו, אחת מהם נפטרה ושב כינוקה. והשאיר הילד קטן. אמר על כך אביי, היכי נעביד. מה נעשה בנכסי הסבתא שאין אנו יודעים אם קיימת, אם מתה? אם נרצה לוקמינו לנכסי ביד הדי אחתה, אם נרצה להעמיד את נכסי הסבתא ביד האחות שנמצאת בפנינו, אומר רש"י, מפני שהלכת כרבן שמעון בן גמליאל, ששמואל נקט כמותו, שמורידים קרוב לנכסי שבוי, בנכסים נטושים, דהיינו שלא ידוע אם השבוי בחיים או מת, אבל דילמה, אולי שכיבה, נפטרה הסבתא, ויש לנכד הקטן חלק בנכסים, שהרי הם שלו מחמת אמו שמתה. או אולי אפילו שמה חצי מכל הנכסים הם שלו, שמה מתו שתי השבויות, ואין מורידים קרוב לנכסי קטן, אלא נוקמינו לנכסי ביד הדיינוקה? אולי נעמיד חצי מהנכסים, שייתכן שיש לקטן חלק בהם ביד הקטן? אבל יש צד לחשוש, דילמה לא שכיב הסבתא, אולי הסבתא לא נפטרה, וההלכה היא ואין מורידים קטן לנכסי שבוי. הוא מביא הגמרא שתי פתרונות. פתרון אחד, אמר אביי, הילקח פלגה יהבינה לה לאחתה, חצי מהנכסים ניתן לאחות שנמצאת לפנינו, שהרי ממה נפשך? אם מתו שתי השבויות, אז היא יורשת חצי מהנכסים. ואם אחת מהם או שתיהם לא מתו, אז הדין שמורידים קרוב לנכסי שבוי. ואידך פלגה מוקמינה לי אפוטרופה לינוקה. ובחצי השני של הנכסים לא נותנים אותו לקטן, כי אולי הסבתא לא נפטרה ואין מורידים קטן לנכסי שבוי, אלא מעמידים את החצי השני ביד אפוטרופוס. דהיינו, 50% מהנכסים נותנים לידי האחות שחיה בפנינו, כי אם השבויות מתו, הרי היא יורשת 50% מהנכסים. ואם אחת מהם או שתיהם לא מתו, אז אין בעיה להוריד קרוב גדול לנכסי שבוי. לגבי החצי השני של הנכסים, ייתכן וזה שייך לינוקה, ולא מורידים קרוב לנכסי קטן. לכן האחות שנמצאת לפנינו לא יכולה לטפל בנכסים הללו. אבל במידה והסבתא נמצאת בחיים, אז לא ניתן לפי דברי רב הונא להוריד את הקטן לנכסי השבוי, ולכן 50% מהנכסים נעמיד בידי אפוטרופה לינוקה. פתרון שני, רבא אמר, מיגו דמוקמינן אפוטרופה לפלגה, מוקמינן לי אפוטרופה לאידך פלגה. בעמוד הקודם ראינו שהעדיפות הייתה למנות אפוטרופוס חיצוני לנכסי השבוי, אבל בגלל שאנשים לא מתנדבים בחינם, בית הדין אמרו שנוריד קרוב לנכסי שבוי. טוען רבא, שאגב שבית הדין מוצאים אפוטרופוס לינוקה שיטפל ב-50% מהנכסים, סביר להניח שיהיה ניתן למנות אותו אפוטרופוס גם על שאר הנכסים. מביאה הגמרא את המשך הסיפור. לסוף שמעו דשכיב הסבתא שמתה הזקנה, אבל על הבת שהייתה שבועה איתה לא שמעו שהיא מתה. ושוב מביאה הגמרא שתי פתרונות. פתרון אחד, אמר אביי, היות שידוע שהסבתא מתה, אז ודאי שליש מהנכסים שייך לאחות שלפנינו, ושליש שייך לנכד הקטן. ולכן, טילתא יהבינן לה לאחתה, וטילתא יהבינן לה לינוקה. שליש מהנכסים נותנים לאחות שלפנינו, ושליש מהנכסים נותנים לנכד הקטן. ואידך טילתא, והשליש השלישי שביחס אליו יש ספק, האם האחות שבשבי היא בחיים ולא מורידים קטן לנכסי שבוי או שמה היא מתה, והחלק שלה מתחלק בין האחות שלפנינו לבין הנכד הקטן, אז יהבינן דנקה לאחתה, חצי מהשליש, שזה שישית מהנכסים, נותנים לאחות שלפנינו, כי אם האחות השבויה מתה זה שייך לה, ואם היא לא מתה, הרי מורידים קרוב לנכסי שבוי. ואידך דנקה, ואת השישית האחרונה בנכסים לא ניתן לתת לאחות שלפנינו, כי אם האחות השבויה מתה, אז הם שייכים לקטן, ואין מורידים קרוב לנכסי קטן, ולכן על השישית הזאת מוקמינן לי אפוטרופה לינוקה. ממנים על כך אפוטרופוס לנכד. פתרון שני, רבא אמר, מיגו דמוקים אפוטרופה לדנקה, מוקמינן נמי אפוטרופה לאידך דנקה. אגב, כך שמצאנו אפוטרופוס לחצי נכסי האחות השבויה עבור הנכד, נעמיד גם את שאר נכסי האחות השבויה בידי האפוטרופוס. ונסכם את הדברים בתרשים הבא. בגלל ששמעו שמתה הסבתא, אז נכסי הסבתא מתחלקים בין שלוש האחיות, כאשר הנכד הקטן מקבל את החלק של אמו שמתה. אז גם לפי אביי וגם לפי רבא, הינוקה מקבל שליש מהנכסים, והאחות החיה מקבלת שליש מהנכסים. הספק עכשיו הוא מה לעשות עם שליש הנכסים של האחות השבויה שלא ידוע שמתה. אביי אומר שמחצית משליש הנכסים, דהיינו שישית מהנכסים, ינתנו לאחות החיה, כי אם האחות השבויה מתה, אז היא יורשת את זה, ואם היא עדיין בחיים, אז מורידים קרוב לנכסי שבוי. את המחצית השנייה של נכסי האחות השבויה, צריך לתת לאפוטרופה לינוקה, כי אם האחות מתה, אז זה שייך לינוקה, אבל אם היא בחיים, הרי אין מורידים קטן לנכסי שבוי. ולשיטת רבה, על פי העיקרון בתשובתו הקודמת, היות שצריך למצוא אפוטרופוס למחצית מנכסי האחות השבויה, שמה הם שייכים לקטן, אז עדיף שכל נכסי האחות השבויה יהיו בידיו. ומביא הגמרא סיפור נוסף. מרי בר איסק, אתה לאחה מבי חוזאי. בא אליו אחיו ממקום מרוחק שנקרא בי חוזאי, ומביא רשי את סיפור הרקע, שהלך אביו של מרי לבי חוזאי ונשא שם אישה, והיא ילדה לו את האח הזה, ורק אז חזר מרי לכאן וירד לנכסי אביו. ואחרי זמן מרובה, בא האח הזה וטבע את חלקו בנכסי האב. ואמר לו אחיו, פלוג לי, תן לי מחצית מהנכסים. אמר למרי בר איסק, לא ידענה לך, אני לא מכיר אותך. אתה, אז בא אותו אח לקמי לפני דרב חיסדה. אמר לו, רב חיסדה לאח, שפירקה אמר לך. טענה טובה אמר לך מרי בר איסק, שאמר שאינו מכירך, וזה לא רמאות, שהרי כשיצא מאצלך, לא היה לך חתימת זקן, ועכשיו באת בחתימת זקן, שנאמר, ויקר יוסף את אחיו, והם לא יכירו, מלמד שיצא בלא חתימת זקן, ובא עכשיו לפני האחים בחתימת זקן. אמר לו רב חיסדה לאח הזה, זיל אי תסעה די די אחוואת, לך תביא עדים שיעידו על כך שאכן אתה אחיו של מרי בר איסק. אמר להאח, אית לי סעדי, יש לי עדים שיעידו על כך, אבל ודח לימיני, הם פוחדים ממרי בר איסק מפני דגברא אלימהו. בעקבות טענה זו, אמר לרב חיסדה לדידי, לשני למרי בר איסק, זיל אנט, לך אתה, אי תסהדי דלה וחוכו, ותביא עדים שיעידו שהוא לא אחיך. אמר לו מרי בר איסק לרב חיסדה, דינה אחי, האם כך הדין? הרי הדין הוא שהמוציא מחברו עליו הראיה, אז הוא צריך להביא עדים שהוא אח שלי ולא להפך. אמר לו רב חיסדה, אחי דיינין הלך ולכל אלימי דחברך. ככה נידן אותך וככה נידון גם את כל החברים האלימים שלך. אמר לי מרי בר איסק לרב חיסדה, אבל אם אתה טוען שהם פוחדים ממני מפני שאני אלים, אז מה התועלת שאני אביא עדים? סוף סוף אתו סעדי ולא מסדי. העדים שיבואו יעידו כמותי ולא כטענה של אח שלי. אמר לו רב חיסדה, תרתי לא עבדי. אני לא חושש שהעדים יעשו שני דברים שלא כהוגן. אמנם מיראתך הם יעשו דבר אחד שהם ישתקו, אבל לעשות דבר נוסף הם לא יעשו. ולכן אני לא חושש שהם גם ישתקו ולא יעידו האמת, וגם יעידו לטובתך שקר. לסוף, אתו סהד עדי אחיהו. בסופו של דבר אותו אח הצליח להביא עדים שכנראה לא פחדו ממרי בר איסק, והם העידו שהוא אכן אחיו של מרי בר איסק. ואמר לי אותו אח לרב חיסדה, התביעה שלי ממרי בר איסק, אחי היקר, שלי פלוגלינמי, שייתן לי חצי גם מהפרדסי ובוסטני דשתל. מהקרמים והבוסטני, שהוא שתל בקרקעות של אבא זל, ועל ידי כך הם מושבחו, שהוא ייתן לי חצי מהנכסים כמו שהן, במצב הנוכחי, כאשר הם משובחים. אמר לרב חיסדה למרי בר איסק, שפירקה אמר לך, תביעת האח היא תביעה מוצדקת, דתנן, שהרי שנינו במשנה בבבא בתרא, שמי שהניח בנים גדולים וקטנים, והשביחו גדולים את הנכסים, אז הדין שהשביחו לאמצע, צריך לחלק בין כל האחים את השבח. הפכנו דף, וכן אמר רבא שהדין שהשביחו לאמצע, אבל על משפט הזה אומר רשי שלא גורסים אותו, כי אין זה לשון גמרא להביא דברי האמוראים סיוע למשנה. ובנוסף לכך, רבא היה תלמידו של רב חיסדה, אז לא ייתכן שרב חיסדה אמר דבר מפי תלמידו. אלא אם גורסים את המשפט הזה, צריך לגרוס במקום רבא, שרב הוא זה שאמר אותו, כי רב היה רבו של רב חיסדה. אמר לי מקשה אביי על רב חיסדה, מי דמי? מה אתה משווה בין המקרה לפנינו לבין המשנה בבבא בתרא? שהרי הטעם גדולים גבי קטנים ידעי, הגדולים ידעו שהקטנים קיימים והם יטבעו את חלקם, וכמח לי, ולכן מסתבר שהם מחלו לקטנים על מחצית מהשבח. מה שאין כן הכה במקרה לפנינו, מי ידע מרי בר איסק שיש לו אחים שיגיעו מבי חוזאי שזה מקום מרוחק, והטבעו את השבח שהוא עשה דלייחיל שהוא ימחה להם עליו? מספר את הגמרא שבסופו של דבר יגלגל מילתה ומלטה לקמי, הדיון התגלגל והגיע לפתחו דרבי עמי. אמר לו רבי עמי, הרי גדולה מזו אמרו, שקרובים שירדו לנכסי שבוי שמים להם כאריס, ואותם קרובים שהשביחו את נכסי השבוי ילקחו בחשבון שייתכן שהשבוי יחזור, ובכל זאת אמרו חכמים שהם מקבלים מזכורת על העבודה שלהם כאריס, אז השתא דידי לא יהבין עלי? אז מרי בר איסק שעשה את השבח רק לדעת עצמו, כי הרי הוא לא העלה על דעתו שמישהו יבוא מבי חוזאי שזה מקום מרוחק כדי לדרוש חלק בנכסי האב, אז לא יהבין עלי כאריס בשבח שהוא השביח בחלק של האח? לסיכום ביניים, לפי רב חיסדא ורבא, השבח התחלק בין האח לבין מרי בר איסק. לפי אביי, מרי בר איסק מקבל את כל השבח, ולפי רבי עמי, מרי בר איסק יקבל חצי מהשבח, ובחצי השני, מרי בר איסק יקבל עלות הריס, ואת השאר יקבל אח. הוא מספר את הגמרא, האדרו הה, החזירו את דברי רבי עמי לקמי לפני דרב חיסדא. אמר לו רב חיסדא, מי דמי? מה הדמיון בנכסי שבוי לבין המקרה שלנו? הרי משתי סיבות המקרים לא דומים. הטעם, שם במקרה של שבוי, ברשות נחית, הקרוב יורד ברשות בדין לנכסי השבוי. מה שאין כן האחה, מרי בר איסק, לאו ברשות נחית. הרי כשהוא ירד לנכסים, הוא לא נמלך בבדין, והוא הרי ידע שיש לו אח בבי חוזאי, אז הוא צריך היה ללכת לבדין ולשאול מה הדין. ועוד סיבה שנייה, שגם אם הוא היה בא למלך בבדין, הם לא היו מורידים אותו לנכסי האב, דה האחיו, קטן הוא היה באותה שעה. והרי הדין הוא, ואין מורידים קרוב לנכסי קטן. הוא מספר את הגמרא, ההדרו לקמי, את תשובתו זו של רב חיסדא, החזירו לפני דרבי עמי, ואמר לו רבי עמי, לא סיימו הקמי, לא סיימו לפניי את הסיפור, דקטן הוא היה האח באותה שעה שרב מרי בר איסק ירד לנכסים. ולכן ברור שמרי בר איסק לא יכול לקבל דמי הריס מנכסי הקטן שהוא ירד לתוכם. עד לכאן דף למטת.